גשר פתוח, בהגשת טומי קוויט. פודקאסט על טכנולוגיה פורצת דרך שמלווה אותנו עד היום. רדיו. חובבים? גם אנחנו.
שלום וברוכים הבאים לקשר פתוח, הפודקאסט של אגודת תקשורת הרדיו הישראלית. אנחנו כרגיל מתארחים באולפני רדיוס 100FM, סשה מישורוב הוא הטכנאי הפעם, אופיר פרי עושה את התחקיר, בני לחובר אחראי על היוזמה והעריכה של הפודקאסט הזה, אני טומי קוויט, 4X-Ray 5 טנגו קוויבק, ואחרי הפסקה קלה בגלל אירועים חיצוניים שקרו כאן במדינה, אנחנו היום עם יורם רוטבך, היושב ראש החדש על אגודת תקשורת הרדיו הישראלית. שלום יורם.
שלום טומי, מה שלומך?
בשפה שלנו אנחנו אומרים 4Z1 ינקי רומאו.
רוג'ר.
אז תספר לנו קצת על עצמך. מה, איך הגעת להיות היושב ראש של האגודה שלנו?
אני חבר באגודה הרבה שנים.
אתה חובב רדיו הרבה שנים.
מן הסתם, כן. והייתי שותף לוועדים בשנים הקודמות, והשנה פשוט פנו אליי ואמרו לי שהאם אני מעוניין להיות יושב ראש האגודה. חשבתי על זה ואמרתי, אוקיי, בסדר, בוא נתמודד.
והצליח.
והצליח לי, כן.
אז מה זה חובבות רדיו בשבילך? היו פה כל מיני אנשים שסיפרו על כל מיני פנים ואספקטים של התחביב עבורם. מה זה בשבילך?
אז חובבות הרדיו זה, איך אומרים, זה התחביב עם אלף פנים, שכל אחד יכול למצוא בתחביב הזה משהו מיוחד, ובשבילי חובבות הרדיו היא הטכנולוגיה, היא החדשנות. אני באופי מאוד אוהב טכנולוגיה כבר עשרות שנים, וכשאני נתקלתי בחובבות הרדיו לראשונה, אמרתי, אוי, זה בדיוק מה שאני צריך.
כי מה?
כי קודם כל, הצד הטכני, הציוד, המשדרים, האנטנות, לחבר את כל המערכת למשהו שעובד, ואתה יכול ללחוץ על מה שנקרא PTT, ולדבר עם כל העולם.
יגידו אנשים, אבל שבזה כבר 60-70 שנה אין חדשנות. משדר, רדיו, PTT, אנטנה.
נכון ולא נכון.
אוקיי.
כי התחביב הזה משנה את פניו כל מספר שנים, והיום אנחנו בעולם שהוא כולו דיגיטלי, אפשר להגיד, וכמובן לא מבטל את הצד הקלאסי של התחביב, אבל היום אנחנו יכולים לדבר על דיגיטלי ועל מכשירי רדיו מוכווני תוכנה, מה שנקרא בלעז SDR, ואפילו AI יש לנו בתחביב, אז זה כל הזמן משתנה, וזה תמיד יכול לעניין, ותמיד אפשר למצוא משהו חדש, וזה כיף.
אז אחד הדברים שאתה באמת עסקת בהם זה DMR. חשבתי שזה יהיה נחמד קצת להסביר מה זה DMR, מה זה תקשורת דיגיטלית, מה על הרדיו.
אוקיי, אז לפני מספר שנים, אני הסתכלתי על מה קורה בעולם של החובבים בעולם, ויש לחובבי הרדיו מה שנקרא רשת של ממסרים, זה אותם תחנות שנמצאות במקומות מסוימים, במקומות גבוהים בדרך כלל, ומאפשרים לחובבים שנמצאים בתנועה, לדבר אחד עם השני דרך אותו ממסר. במשך שנים רבות, הממסרים האלה היו מה שנקרא אנלוגים.
רגילים.
רגילים, ואז זה אומר שהדיבור האנושי בעצם מתורגם לסיגנל על הרדיו, ש מחכה את הדיבור האנושי, ומתורגם במכשיר הקשר בצד השני, בחזרה למשהו שאתה יכול לשמוע ברמקול. אבל אנחנו יודעים, אנחנו בשנות ה-2000, אנחנו כבר 2026, והעולם הוא דיגיטלי, ומה שבעצם ה-DMR עושה, הוא לוקח את הדיבור האנושי, מתרגם אותו לרצף של ביטים, בינארי, ואת הביטים האלה משדר. בצד השני, הביטים האלה מפוענחים בחזרה למשהו שאנחנו יכולים לשמוע ברדיו. היתרונות של זה הם שזה מאפשר, קודם כל, הגדלת הטווח.
נכון.
כי בתקשורת דיגיטלית יש משהו שנקרא תיקון שגיאות, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה מאפשר
פשוט
לסחוב
יותר,
עוד.
היא כן. מגיעה יותר רחוק והיא יותר שרידה.
בדיוק.
גם בעוצמות יותר נמוכות.
זה גם מאפשר לשפר את איכות השידור. אם בתקשורת אנלוגית אנחנו יכולים לשמוע לפעמים הפרעות ורעשים, תקשורת דיגיטלית היא בדרך כלל יותר נקייה, ועצם המעבר לתקשורת דיגיטלית גם אפשר לנו לעשות דברים שלא היו קיימים בעבר, לדוגמה, לקשר שני ממסרים במדינות שונות, בין ישראל למשל לארצות הברית, באמצעות האינטרנט.
כן.
ואז חובבי רדיו בשתי המדינות האלה יכולים לדבר כאילו שהם נמצאים אחד ליד השני, כמו שאתה ואני מדברים כרגע.
פשוט כי שתי הנקודות שהם מדברים דרכה מחוברות דרך האינטרנט.
נכון.
אז אוקיי, שמעת שיש תקשורת דיגיטלית, משהו כמו DMR, איך זה קשור אליך?
אז בעוונותיי אפשר להגיד שאני הייתי מאלה שלפני מספר שנים דחפו להכנסת טכנולוגיית ה-DMR, זה דיגיטל
מובייל
רדיו, כן, לישראל. זה אומר שקודם כל זה בעיקר להעביר ידע, זה לעשות הרצאות לאנשים, להסביר להם מה ההבדל בין מכשיר הקשר שיש להם היום ל-DMR, ואז הם אומרים, או, זה מעניין, ואז אנשים מתחילים לרכוש ציוד, אבל זה לא מספיק, צריך גם להקים תשתית, והייתי שותף להקמה של ממסרים דיגיטליים בשיטת DMR על פני כל הארץ, זה תשתית מאוד משמעותית, שמאפשרת לחובב מאילת לדבר עם חובב מצפון המדינה, שוב, כאילו שנמצאים אחד ליד השני, בעצם יוצרים רשת על פני כל המדינה.
אז אנחנו כבר במצב היום שיש לנו, בעצם כל הממסרים שלנו, הפכו להיות גם ממסרים דיגיטליים, ואני בתור משתמש בזה, אני חייב להגיד שזה באמת נחמד, איכות השמע היא יותר טובה, ובאמת אפשר לשדר מהממסר ממרחק יותר רחוק. למשל מהבית שלי, שהוא נמצא ברמת השרון, לא תמיד אני קולט את הממסר של תל אביב, אבל כשאני עובר לדיגיטל, אז הסיכוי שאני אקלוט אותו הוא עולה מאוד. אז זה היה קשה, או שזה היה כזה, יאללה, חבר'ה מתחילים ו...
זה לא היה קל, כי שוב, היה צריך לשכנע, היה צריך גם להשיג תקציבים, היה צריך לשכנע את הרגולטור, היה צריך לרכוש ציוד, היה צריך להתקין ציוד, אז זה לא מדע טילים, אבל זה עדיין לקח מספר שנים, אז שהשלמנו את המשימה.
יפה. אז אם מסתכלים על ההיסטוריה המקצועית שלך והאישית שלך, רואים שבאמת תמיד התעסקת בטכנולוגיה ותמיד התעסקת בחדשנות. איפה עובר הקו המקשר בין המקצוע שלך, כי נקרא איזה רגע אזרחי, לבין ההובי?
במקצוע האזרחי שלי היום אני עוסק בארכיטקטורה של מערכות מידע.
תוכנה.
כן, נכון, זה עולם התוכנה, ו... יש הרבה דברים שקורים היום בעולם של התוכנה, שאני רואה הרבה הגבלות לעולם של חובבות הרדיו. אם בעולם התוכנה אנחנו משומעים הרבה על software defined, זאת אומרת, למשל, רשתות מוכוונות תוכנה, כן. או מאורגנות על ידי תוכנה, או אחסון שהוא מאורגן תוכנה, ושבכלל לא לדבר על עולם הענן, ואז כשאני מסתכל, אוקיי, איך זה קורה בעולם חובבות הרדיו, ואנחנו רואים על הרדיו מוכוון תוכנה, ואותו חיבור אינטרנטי שדיברנו בעבר, והיום אפילו תוכנות שמשמשות חובבי רדיו, נכתבות בווייב קודינג על ידי AI, אז יש הרבה הקבלות, ואני לעתים גונב בין העולמות, מביא דברים מעולמות חובבי הרדיו לעולמות, לפרנסה שלי, ולפעמים גם, גם להפך.
אז אולי באמת נקדיש ממש שתי דקות רק לדבר על SDR, שאני חושב שהוא מעניין גם בקונטקסט שלנו, כי הוא עשוי במידה מסוימת להקטין את מדרגת הכניסה למי שרוצה להיות חובב רדיו. כי הוא בעצם מאפשר לך לבנות רדיו לפחות להאזנה זול יותר. אז בוא נסביר רגע מה זה SDR, מה ההבדל בין רדיו, מכשיר קשר שמותקן לי בבית, שאיתו אני קולט ומשדר ויכול להחליף תדרים ולהגיע לכל מיני מקומות בעולם, לבין מה שנקרא רדיו מבוסס תוכנה, SDR, Software Defined Radio.
מכשירי רדיו קלאסיים שפועלים בכל העולם במגוון שימושים עשרות שנים, בעצם זה מכשיר אלקטרוני, וזה מכשיר אלקטרוני שעושה הכל. מה זה עושה הכל? אם אתה לוקח את הקול האנושי, ואתה רוצה לשדר אותו בשיטת FM, אז אתה צריך, יש שם משהו בפנים שנקרא אפנן. זה מעגל אלקטרוני שמתרגם את זה לשיטת FM. אחרי זה אתה צריך להלביש את זה על תדר הרדיו שמשודר באוויר, אז יש שם משהו שנקרא מיקסר. ובסוף גם צריך להגביר את העוצמה, אז צריך רכיב הגברה, ובסוף זה יוצא לאנטנה.
כן.
מה שעשו ברדיו מבוסס תוכנה, השאירו בחלק האלקטרוני של הדברים רק את מה שאי אפשר לעשות בתוכנה, לדוגמה השידור עצמו ומגבר האספק, אבל כל השאר, התרגום מדיבור לאות חשמלי, שיטות האפנון, הצגת התדר, הפענוח, הכל בעצם מבוסס על תוכנה שרצה במחשב, כן, במחשב האישי, אפילו בסמארטפון שלכל אחד יש כמעט היום בכיס, אפשר לעשות את זה. זה בעצם החובב היום מחזיק רכיב אלקטרוני קטן, שהוא מה שנקרא ה-SDR, אבל בעצם רוב העבודה מבוצעת על ידי תוכנה. והתוכנות של... האלה הם אפשר להתקן אותם.
הן גמישות.
הן גמישות, שיטות האפנון מחר, מישהו ימציא שיטת אפנון יותר טובה מ-FM, או שיטה דיגיטלית, זה פשוט להתקן את התוכנה, לא צריך לקנות מכשיר רדיו חדש.
אני חושב שזה ההבדל, זה בכל העולם כשאנחנו עוברים, בכל דבר שאנחנו עוברים מחומרה לתוכנה, זה אחד הרווחים הגדולים שלנו, נכון? שאנחנו מקנים את הגמישות הזאת, שאם הדרישות משתנות, או שאנחנו רוצים לעשות דברים קודם שלא עשינו, אז הם כבר לא במעגלים מודפסים שנוצרו באיזה מפעל בטיוואן, אלא בתוכנה שממש אפשר לכתוב אותה, לעדכן אותה, אנשים בחיים יכולים להרחיב אותה,
בהחלט.
לשנות אותה, ואפילו לפה כבר הגיעה המהפכה הזאת.
כן, המהפכה הזאת היא כבר נמצאת איתנו מספר שנים, ומהתחלה די צנועה, היום עושים דברים שהם פשוט מדהימים.
אז תן דוגמה למשהו שאתה התרשמת ממנו יפה שעשו בו, ב-SDRים או באיזשהו או גמישות חדשה שנוצרה מזה?
אחד הבעיות בעולמות הרדיו זה מה שנקרא יחס אות לרעש.
כן.
אתה בעצם צריך שהאות שלך יהיה יותר חזק מהרעש האלקטרוני הסביבתי. ובמשך שנים היו נוסחות שאמרו זה מה שאתה מסוגל לעשות. ואז באו כמה אנשים מאוד חכמים שבאמצעות תוכנות SDR, האם אני לא טועה אחד מהם הוא אפילו זכה בפרס נובל, לא על זה, אבל על משהו דומה, ופתאום אתה יכול להשיג בתקשורת מבוססת SDR, אתה מצליח לעשות קשר ברמות רעש הרבה יותר גבוהות, עם הספקים יותר חלשים, ואז קשר שלא היית מסוגל לעשות בעבר, פתאום עם הספקים מאוד נמוכים, אתה מסוגל לעשות קשר עם הצד השני של העולם.
אבל זה לא בזכות הדיגיטיזציה? זה גם בזכות המשלב
המקלט שלי? זה גם בזכות הדיגיטיזציה, אבל זה בעיקר בזכות עיבוד האותות.
כן,
המתוחכם. כן. שהוא כולו תוכנה, וזה SDR.
כן, ולפעמים יותר קל לעשות דברים מתוחכמים בתוכנה, מאשר בחומרה...
לא ניתן היה לעשות את זה בצורה נורמלית, בחומרה בלבד.
כן. יפה, ויש לנו עוד תחומים שבהם חדשנות נכנסת, נכון? למשל, תקשורת לוויינים, היום כל חובב רדיו, אם הוא רוצה, יכול לקבל זמן לוויין, נקרא לזה, נכון? בלוויינים שהם עלו לאוויר, בעצם ממסרים שמאפשרים לשדר באמצעות, כאילו, לשדר ללוויין ולחזור ממנו.
אז קודם כל חובבי הרדיו נכנסו לעולם הלוויינות, כבר בשנות ה-60, וצריך לזכור מתי שוגר הספוטניק, ב-1957, אז לווייני חובבים שוגרו בתחילת שנות ה-60, וכמו שאמרת, לוויין חובבים הוא בעצם סוג של ממסר מעופף, שנע בין אלפי קילומטרים במסלולים מסוימים, למאות קילומטרים. פאסט פורורד, 2026, יש מאות לוויינים של חובבי רדיו שמסתובבים.
שהם לא רק של חובבי רדיו, פשוט מישהו היה מוכן לקצות בהם זמן לחובבי רדיו, נכון?
כן, בדרך כלל יש פה איזה סוג של שטאפ, שבדרך כלל זה אוניברסיטה או מכון מחקר רוצה לבדוק משהו בלוויין, ואז יש פה שטאפ שבעצם הלוויין הזה עושה שימוש בתדרי חובבי רדיו, ובתמורה הוא מאפשר לחובבי רדיו להשתמש בלוויין לצורכי תקשורת. ואני חייב לציין לטובה את מספר ארגונים בארץ שמשגרים לוויינים, שהם גם מקדמים חובבים צעירים וגורמים להם להתאהב בתחביב.
כן, שזה די מדהים שאתה יכול מהבית שלך עם אנטנה קצרה יחסית לשלוח סיגנל
כן.
מאות קילומטרים לתוך החלל, ושמישהו אחר יקבל אותו, יענה לך, או לדבר למשל עם האסטרונאוטים בתחנת החלל בשעות שהם פנויים לזה.
אנשים אולי לא יודעים עד כמה שזה קל היום עם מכשיר קשר, עם הספק יחסית נמוך, אפילו מה שנקרא הנדי בשפה שלנו, הווקי טוקי שאולי אנשים חושבים, ואנטנה טיפה יותר משופרת ממה שיש למכשיר, אפשר לדבר עם האסטרונאוטים, אפשר לדבר עם חובבים אחרים, זה כיף גדול.
יפה מאוד. אז איך יראה התחביב שלנו בעוד כמה שנים, מה אתה אומר? אותו דבר? כאילו אנשים יושבים בבית ומנסים לדבר...
קודם כל אני חייב לתקן איזושהי תפיסה מוטעת, למרות שכן יש לאנשים תחנות בבית, התחביב הזה הוא תחביב מאוד פעיל, גם מה שנקרא הפעלות בחוץ.
נכון.
ויש הרבה אנשים שפשוט או ששמים מכשיר קשר על הגב, או שהם שמים תחנה, מה שנקרא מטלטלת ברכב, ופשוט יוצאים לשטח ועושים, מפעילים את הקשר ועושים קשר עם כל העולם, מפארקים, מגנים לאומיים, אתרים היסטוריים, גנים לאומיים, הנה בקרוב, בחודש אוגוסט, אם אני לא טועה, יש הפעלה מיוחדת של מגדלורים.
נכון.
אז אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל יש לפחות 5 מגדלורים רשמיים לאורך חופי מדינת ישראל, מאקו בצפון ועד אשדוד, אם אני לא טועה, ו... אגודת תקשורת הרדיו הישראלית, אנחנו בעצם סוג של ספונסר להפעלה מהמקומות האלה, זאת אומרת, אנשים יגיעו לאתרים האלה, יפרסו את הציוד, את המשדרים, את המקלטים, את האנטנות, את הגנרטורים, ויתחילו לעשות קשרים עם חובבים בכל העולם. אחד היתרונות בחלק מהמגדלורים, שבמקומות שהם נגישים, זאת אומרת, אנשים יכולים לבוא ולראות ולהתרשם מהתחביב ולראות איך החובבים מפעילים את התחנות.
נכון, זה נקודת ממשק מאוד מוצלחת בינינו לבין הציבור, שאנשים יכולים לחשף בה, וגם היא עוזרת לשמירת המודעות לגבי המגדלורים האלה, כי זה בדרך כלל מבנים שרוצים לשמר אותם. אנחנו מקצים אותות קריאה מיוחדים ועושים הרבה דברים כדי...
בהחלט.
אוקיי, אז אמרת שזו גם חובבות, ובחזרה לשאלה שלי, איך תראה החובבות בעוד 5-10 שנים, אם אתה צריך לנחש?
אני חושב שזה יהיה שילוב בין החובבות הקלאסית, שלא הולכת לשום מקום, אבל להרבה יותר טכנולוגיה. זאת אומרת, תמיד יהיו אנשים שהם מה שנקרא DX Hunterים, אנשים שחייבים לדבר עם כל נקודה על פני... הגלובוס ולצבור נקודות ותעודות על ההוקרה, על ההישג, אבל מצד שני אני רואה הרבה יותר טכנולוגיה, אני רואה הרבה יותר דיגיטציה, אני רואה הרבה יותר AI נכנס לחיים שלנו כולם, אני בטח לא מחדש פה לאף אחד שום דבר, אבל גם לחובבות הרדיו AI נכנס, יש אפילו תוכנה שלדעתי אפילו הצגתם אותה באחד הפודקאסטים הקודמים, ואותה תוכנה, הווארק, יש לה AI agent שרץ נכון. בתוכה, ואתה חובב, לא משנה איפה בעולם, יכול בתקשורת דיגיטלית מתקדמת, לדבר עם AI agent ולבקש עזרה במגוון נושאים, שזה בעיניי מדהים, כאילו התחביב הזה לא עוצר לרגע, והוא מתקדם, והוא מתעדכן, והוא משתכלל, אבל כדי שנמצא את זה, אנחנו צריכים עוד אנשים, עוד חובבי רדיו, ויש עניין שהוא עולמי, הוא לא ייחודי לישראל, שכשמסתכלים על חובבי רדיו, תמיד אומרים, טוב, זה אנשים מבוגרים. אז זה נכון ולא נכון, כן, יש הרבה אנשים שהתחילו לפני הרבה שנים, כשהיו ילדים, ומה לעשות, האנשים האלה מתבגרים, ואנחנו מחפשים בעצם את הדורות הבאים, האנשים שיקחו את התחביב הזה קדימה וייהנו כמוני וכמוך מהתחביב הזה ויקחו אותו קדימה. אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסיות שהן יכולות ליהנות מזה מאוד, זה בעיקר צעירים שלומדים בבתי ספר, במגמות שהן עם נטייה מדעית, מגמות ריאליות. זה בדיוק האנשים שכשאתה נותן להם את המכשיר קשר, אומרים, וואו, אני יכול לעשות את זה, ואני יכול לעשות את זה. והחדשנות שתמונה באנשים הצעירים, כל דבר מרגש אותם, זה כיף גדול מאוד לראות, ואני יודע שגם כבר ראיינתם בעבר
את הילדים. מ-HQ.
וזו אוכלוסייה אחת, יש לנו איזה מין מגבלה קטנה, שאני יכול להגיד במרכאות, רוב התלמידים האלה, הם גם מתגייסים לשירות משמעותי, בצהל שלוקח לנו אותם, ואז יש פה איזשהו הפסקה של מספר שנים, שהם עסוקים בלעשות דברים מאוד חשובים למען המדינה, אבל מאוד חשוב לנו שגם כשהם משתחררים, לשמור איתם על הקשר. אוכלוסייה נוספת, זה אוכלוסיית ההייטקיסטים. זה אנשים שאולי בעבודתם מתעסקים עם טכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו מחפשים אנשים כאלה שהם יוכלו לעסוק בדברים דומים, משיקים, ולהביא מהחדשנות שהם רואים ביומיום שלהם לתוך התחביב. קבוצה שלישית, זו קבוצה של אנשים שהם כבר, אני אקרא לזה, הילדים כבר יצאו מהבית.
יש להם זמן לתחביבים.
יש זמן, קצת יותר זמן פנוי לתחביבים, אז אנחנו רואים הרבה אנשים בגילאים האלה שבאים, עושים את הקורסים שהאגודה מציעה, ניגשים לבחינות משרד התקשורת, מוציאים את הרישיון ומתחילים להפעיל. וזה כיף גדול לראות את האנרגיה שהאנשים האלה מביאים לתחביב.
וגם דיברנו קודם על זה שיש קבוצה קטנה באוכלוסייה אומנם, אבל שמתבססת על, הרבה מאוד על קשר קולי, שזה אנשים שהם עיוורים או כבדי ראייה. וסתם בשיחת התחקיר דיברנו על זה שיכול שזה גם להם יכול להיות אטרקטיבי.
בהחלט לקויי ראייה, זה אנשים שהצד האודיו הוא יותר משמעותי בתקשורת שלהם היומיומית, רק שזה אנשים שבאופן טבעי קצת יותר מתקשים לייצר אינטראקציות חברתיות. ופה בא תחביב, וזה לא משהו חדש, חובבי רדיו, לקויי ראייה, זה קשר שקיים הרבה שנים. ואז נשאלת השאלה, רגע, איך הם יפעילו את הציוד? אז גם על זה חשבו, והיום לקוי ראייה שרוצה להפעיל מכשיר קשר, אז אולי הוא לא רואה את התדר, אבל הוא יכול ללחוץ על כפתור, ואז יש פשוט דיבור אלקטרוני שמקריא את התדר.
כן.
וכמובן, היום בגלל שהכל אפשר לעשות עם מחשב, והיום המחשבים מונגשים ללקויי ראייה, אז כמעט ואין מגבלה ללקויי ראייה, להשתמש במה שחובבות הרדיו מציעה, וכמובן זה מחבר את האנשים האלה ברמה הסוציאלית החברתית עם אנשים בכל העולם. וכשאתה מדבר עם אנשים בכל העולם, עצם העובדה שאתה לקוי ראייה, זה פשוט אין שום משמעות
שזה מה שיפה. אז אנחנו עוד לא ממש בסיום, אבל אני רוצה לעשות איתך איזה משהו חדש עוד לא עשינו אף פעם, מין פינג פונג של שאלות קצרות. אני בסגנון מה שיאיר לפיד היה עושה פעם בסוף התוכנית שלו, אני אזרוק לך שאלות, אני לא אפתיע אותך עם דברים מביכים, ואתה תנסה לענות כמה שיותר בזריזות. בסדר? Okay. מתאים לך?
אוקיי.
Okay. יאללה. איזה בנד אתה הכי מעדיף?
את ה-40 מטר.
אוקיי. Okay. דיבור או מורס?
דיגיטלי. F98. עוברק.
יפה. יצרן של רדיו? מאיזה אסכולה?
אז במשך שנים הייתי אייקום, ויש לי הרבה ציוד של אייקום, אבל לאחרונה, בגלל ה-SDR, רכשתי רדיו של פלקס רדיו, שהוא כולו SDR.
וואו, שהוא טרנסיבר, גם משדר וגם מקלט.
הוא טרנסיבר מלא, וזה, הוא כולו מוכוון תוכנה.
אנטנה מועדפת?
לצערי, אין לי אנטנה משופרת, אבל אני עובד עם אנטנת חוט, 3 גלים.
כאילו, אינפנד ווייר כזאת? כאילו...
זה יותר אנטנה ורטיקלית, שאני, מה שנקרא, מהחלון לגינה.
מדהים.
והיא בזווית, זה נקרא סלופר.
כן, שיורדת בשיפוע.
כן,
יפה, כמו שלי.
יורדת סביר.
גם שלי, עולה על הגג למעלה, איזה כמה מטרים, ואז יורדת עד לחנייה.
נכון.
הדי-אקסיות הכי, הכי רחוק שהגעת בו, שאתה הכי משוויץ בו?
הכי הכי רחוק זה ניו זילנד.
ניו זילנד.
שזה מקום שגם יצא לי לבקר שם, אז זה יוצר לי חיבור, חיבור מעניין.
ו-QSO שאתה זוכר שהוא לאו דווקא הכי רחוק, אבל QSO זה חיבור, שיחה.
כן, לפני מספר חודשים החלטתי לבדוק את תוכנת הוורק, כשהיא מתעדכנת כל הזמן, ופתאום אני מתחיל להתכתב עם חובב, לא כל כך רחוק, מקרואטיה, ואז אני מסתגל תוך כדי השיחה על ה-QRZ.com שלו, על הדף שלו.
על הפרטים שלו.
ואני רואה תמונה שנראית לי מאוד מוכר, ומסתבר שהוא הוא עשה טרק באנפורנה בנפל, וגם אני הייתי בנפל.
לא נכון, לא נכון.
ופשוט ישבנו חצי שעה, ועלינו חוויות מהטרק שעשינו. אז כאילו לכאורה לא דיברנו על חובבות רדיו, ופשוט דיברנו על, על, על הכיף שעשינו בנפל.
מקסים.
שזה היה החוויה שאני זוכר אותה.
יפה מאוד. אז בוא נסגור מעגל רגע עם תחילת השיחה שלנו, של התפקיד החדש שלך בתור יושב ראש האגודה. מה אתה מקווה שיקרה בקהיליה הזאת של חובבי הרדיו, בשנתיים האלה שאתה תהיה יושב ראש?
לפני שנכנסתי לתפקיד אמרתי, אוקיי, מה אני יכול להביא? מה חשוב? והיו לי כל מיני רעיונות בצדדים החברתיים, ואנשים אמרו לי, תעשה יותר הפעלות, תעשה יותר מפגשים חברתיים, תעשה יותר טיולים, וכל אחד עם מה שרצה, אבל אני חושב שהדבר המאוד משמעותי, זה לחבר אנשים חדשים לתחביב, וכמובן דרך זה גם לצרף אותם לאגודת תקשורת הרדיו הישראלית. האגודה היא בעצם הגוף שמייצג את החובבים בישראל מול הרגולטור ומקדם את התחביב בישראל, ולכן אני ביקשתי מבני, בני לחובר שלא נמצא פה היום, שפשוט יוביל פעילות יהודית ממוקדת
להרחבה של הקהילה,
להגיע לאוכלוסיות שלא הגענו אליהם עד היום, וזה הדבר שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב. הנושא השני זה לשמור על היכולת של חובבים בישראל להפעיל. אנשים חושבים שזה לפעמים אולי מובן מאליו, אז אני כבר אומר, זה לא מובן מאליו. התדרים שבהם פועלים חובבי הרדיו הם סוג של משאב עולמי, וכמובן במדינה כמו ישראל.
ומאוד מאוד נחשק.
וכולם רוצים את התדרים האלה, אז כן. האגודה צריכה לפעול כדי לוודא שנוכל להמשיך ולעבוד בתדרים האלה.
אז אולי באמת זה זמן טוב לציין, שאם מישהו מתעניין בחובבות הרדיו, רוצה לדבר עם אנשים במקומות אחרים, רוצה לבנות דברים, רוצה להשתמש בתוכנה בחזית הטכנולוגיה, www.iarc.org, או אפשר גם לחפש אגודת תקשורת הרדיו הישראלית בגוגל. אנחנו ממש משתדלים שם לתת כמה שיותר עזרה וכמה שיותר פרטים על איך להצטרף, שיש לנו גם צוות שמלווה את האנשים, ואתם ממש מוזמנים. תודה יורם רוטבך, 4Z1 ינקי רומאו.
תודה רבה תומי, שמחתי להיות פה היום, תודה רבה לצוות שארגן את הפודקאסט הזה.
תודה רבה, תודה לסשה מישוב הטכנאי כאן ברדיוס 100 FM, אופיר פרי עושה תחקירים, בני לחובר אחראי על האיזום ועל העריכה של הפודקאסט הזה, אני תומי קוויט, 4X5 טנגו קוויבק, בואו תהיו איתנו חובבים, להתראות.
קשר פתוח עם תומי קוויט, פודקאסט אגודת תקשורת הרדיו הישראלית.